אנחנו באמצע, ספר התניא. וכפי שאמרתי לך כמה וכמה פעמים, אני חושב שהלימוד של ספר התניא הוא מרומם לעבודת השם מדרגה אחרת, מדרגה חדשה. המטרה שלו שאדם יחיה את האמונה. לא שיהיה בתודעה באיזה מקום שיש ריבונו של עולם, שהוא משגיח, ושהוא מיטיב לכל, ונתן לנו תורה ומצוות, אלא לחיות את זה, לחיות את האמונה הזאת, לחיות, להרגיש כל הזמן, ריבונו של עולם איתנו. ועבודת השם צריכה להיות עם תחושה של ריבונו של עולם, הוא מקשיב, הוא שומע, תפילה, ורוצה בתפילתנו, ורוצה בעבודתנו, ורוצה בתורתנו, להרגיש כל הזמן חיות רוחנית. ועכשיו אנחנו בפרקים האלה, עוד כאן יש איזו התחדשות נוספת. אז למדנו כמה וכמה פרקים שאין שום סימה להיות בצער, צריך לעבוד את השם בשמחה. ואחרי ההתבוננות הזאת שבעצם אדם צריך לשמוח כי יש לו נשמה עליונה אלוקית שהקדוש ברוך הוא נתן לו, ובצד הרוחני שלו הוא צריך מאוד 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 להיות בשמחה. ואדרבה, לשמוח שהקדוש ברוך הוא נתן לו האפשרות שהוא ישכון בתוכנו, וזו שמחה מאוד מאוד גדולה שמלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא בעצם כאילו עשה דירם בתוכם. וזה בעצם פרשיות השבוע שאנחנו עוסקים, פרשת המשכן, פרשיות המשכן. והנה כאן יש הרחבה בעניין הזה, פרק למד א', והנה מודעת זאת שאבות הן הן המרכבה, שכל ימיהם לעולם לא הפסיקו אפילו שעה אחת מלקשר דעתם ונשמתם לריבון העולמים בביטול הנעל ליחדו יתברך. כן, זאת אומרת, זה אבות, שעל זה אנחנו אומרים מתי יגיעו מעשי למעשי אבותיי אברהם יצחק ויעקב. כלומר, האבות הם היו מרכבה. מרכבה אין לה תפקיד אלא לשאת את הרוכב עליה, כל הזמן הם הופיעו את ריבונו של עולם בעולם, כל המהות שלהם הייתה כולה עבודת השם אחת ארוכה, כל מעשיהם היה לשם שמיים. ואחריהם כל הנביאים, זה כבר מדרגות אחרות, כל אחד לפי מדרגת נשמתו והשגתו. מדרגת משה רבינו היא העולה על כולנה, שאמרו עליו שכינה מדברת מתוך קרונו של משה, ומעין זה זכו ישראל במעמד הר סיני. באותה השעה של מעמד הר סיני, הנוכחות, כביכול, המילה, אנחנו משתמשים בביטויים לא מתאימים, אבל אין לנו ביטויים אחרים. המציאות האלוקית שהופיעה לנגד כל ישראל באותה שעה של מעמד הר סיני, היא ביטלה את כל ישראל לפני ריבונו של עולם, והם חיו, ראו, עד כדי כך ביטול, כן, שלא יכלו לסבול, כמאמר רבותינו זיכרונם לברכה, שכל דיבור פרחה נשמתם. זאת אומרת, הם ממש כאילו נמשכו אל ריבונו של עולם, שהוא עניין ביטול במציאות הנ"ל. מספרים, היה איזה אדמו"ר שרף, קראו לו, שהוא היה עובד בדביקות מאוד מאוד גדולה, ומאוד חששו שהוא בסכנה. שהוא מתפלל כל כך כל כך בדבקות שהוא יכול לשכוח לנשום מרוב וכך היה בסוף, כאילו נפטר מאמצע. זאת אומרת, זה פרחה נשמתו כמו שבמעמד הר סיני. אבל הקדוש ברוך הוא בהר סיני הוריד עליהם טל שהחיה אותם מחדש. לכן מיד אמר להם לעשות לו משכן, כלומר, לא יכלו לסבול, אז אמר לה הקדוש ברוך הוא טוב, אז שכנתי בתוכם במקום, באופן כזה שיוכלו לחיות את השראת השכינה, לא כמו שהיה במעמד הר סיני, שהיה ממש למעלה מיכולות להקל את הגודל הזה. לעשות משכן בו קודשי קודשים להשראת שכינתו, שהוא גילוי ייחודו יתברך, כמו שכתוב לכמן, כמו שיבאר לכמן. ומשחר בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו משכן ומכון לשבטו, הוא ייחודו יתברך, אלא ארבע אמות של הלכה, שהוא רצונו יתברך וחוכמתו המלבשים בהלכות הארוחות לפנינו. אז זה אמרו חכמים, משחרב בית המקדש אין לו לקדוש ברוך הוא אלא ארבע אמות של הלכה. אני רוצה קצת להסביר את הדברים האלה, מה הקשר בין ארבע אמות של הלכה לבית המקדש. השראת השכינה הכי גדולה זה כשכל ישראל ביחד מאוחדים, ואז גודל השראת השכינה, כמו שאמרו חכמים, אחד שיושב שכינה כנגדו, שלושה עוד יותר, חמישה עוד יותר, עשרה עוד יותר. זאת אומרת שמדרגות מדרגות בהשראת השכינה, שיא של השראת השכינה, כל ישראל, כל ישראל מרוכזים, פונים אל בית המקדש, אל המשכן, אז השראת השכינה בו היא הכי גדולה שיכולה להיות, עד כדי כך שבאמת ממש ראו, הענן שורה על המשכן, וכן היה במשת בניין בית המקדש, כשחנכו את בית המקדש, אותו דבר. זאת אומרת, היחד, הכלל, הכלל שמחובר, שכעת מקבל לעבור מחוץ שמיים, זה השיא של חפרת השכינה. חרב בית המקדש, מה מחבר את כל ישראל? זה דבר שכל ישראל ביחד מחוברים איתו, ושבו מחוברים בקרבה לריבונו של עולם, הלכה. כולם מקיימים הלכה, 400 של הלכה. זאת אומרת, אוהב השם שערי ציון מכל משכנות בית יעקב. חזל, זה פסוק. אז וחזל מסבירים לנו בפרקי במסכת ברכות, אוהב השם שערי ציון, שערים המצוינים בהלכה, מכל משכנות, מכל בתי כנסיות ובתי מדרשות שבישראל. כלומר הלכה, דברים שלא להלכה, אז זה סובר ככה, זה סובר ככה, כל אחד, יש הרבה הרבה דרכים, יש הרבה שיטות, הרבה חסידויות, הרבה בתי מדרש, אבל כל בית מדרש הוא עם כיוון מיוחד, אבל ההלכה מוסכמת, היא מחברת את כל ישראל ביחד. אז אוהב השם שערי ציון, שערים המצוינים, שערים המצוינים בהלכה מכל משכנות בית יעקב. אבל הפשט של הפסוק, כן.
למה הלכה מלא מחלוקות?
מה?
למה הלכה מלא מחלוקות?
כן, ההלכה מלא מחלוקות בפרטי פרטים. כבר הסברתי כמה פעמים. אין מחלוקת שצריך לקרוא קריאת שמע. אבל אין דבר בקריאת שמע שאין עליו מחלוקת. יש מחלוקת אם צריך להשמיע לאוזניו או לא. יש מחלוקת כמה זה קריאת שמע דאורייתא, פסוק ראשון, פרק ראשון, שני פרקים, כמה זה דאורייתא. יש מחלוקת אם דווקא צריך להיות בלשון הקודש או בכל לשון. כלומר, באיזה לשון, כמה, באיזה קול, מה הכמות, מה גבולות, יש מחלוקת. אבל אין מחלוקת שצריך לקרוא קריאת שמע. זה הלכה מוסכמת. אז יש מחלוקת בגבול. קצת יותר, קצת פחות, יותר בקול רם, יותר פחות. מי שיקרא בקול רם, בלשון הקודש, ואת כל הפרשיות, מוסכם על כולם שזה בסדר. וכן בכל הדברים, ביסודות אין מחלוקת, יש תרי"ג מצוות, יש מחלוקת בגבול, כמה הגבול של המצווה, קצת יותר או קצת פחות, זה לא מחלוקת בשורש, מחלוקת בגבולות. הלכה, אז ההלכה היא משותפת, היא משותפת לכל ישראל.
וזה שיש בתי מדרשות שונים, וחסידויות שונות גם פה, לכאורה בשורש זה אותו דבר,
ורק בשאלת הגבולות.
כן, איך זה מתבטא בשורש? בהלכה. כן. מה המשותף של כולם? כולם מתפללים ביחד. קצת נוסח כזה, נוסח כזה, כולם מתפללים ביחד. אז זה מחבר את כל ישראל, שכל ישראל יש להם שולחן ערוך, יש להם שס ששם מחייב את כולם, כן, סיום. אז פה מופיעה השכינה. משחרה בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא אלא דלת אמות שלך. אוהב השם שערי ציון מכל משכנות יעקב. הפשט של הפסוק, בשער ציון יש משכנות, 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 בתים שונים. בשער כולם נכנסו. זה השער של העיר, שער של ציון. אז שם, היחד, גם הכל יחד, כפשוטו. כלומר, זה הפשט של הפסוק. באו חז"ל ואמרו לנו פשט, פשט רוחני, ביור רוחני של הפסוק. אז היחד, היחד הזה של עבודת השם, הוא גורם להשראת השכינה. אז כשעוסקים בהלכה, וכמו שאמרתי, ההלכה היא מוסכמת בפרטי הדברים, אבל כל אחד אומר בכל, אבל על אותם הדברים מתכוונים, אז כאילו השראת השכינה. מה בעל התניא אומר לנו? לכן, אחר שיעמיק אדם מחשבתו בעניין ביטול הנעל כפי יכולתו, כמה שאפשר להיות כמו אבות שכל הזמן היו בטלים כלפי אור השם וכל הזמן רצונם היה להאיר את אור השם בעולם, ישיב אליבו כי מיות קטן שכלי ושורש נשמתי מאכיל להיות מרכבה ומשכן ליחודו יתברך באמת לאמיתו, מאחר דלית מחשבה דלית תפיסה ומשגת בו יתברך כלל וכלל, שום השגה בעולם ולא שמץ מינו מהשגת האבות והנביאים. אלא זאת, אני לא יכול להיות בשלימות כזאת, אבל לפחות, אלא זאת, אעשה לו משכן ומכון לשבתו, הוא העסק בתלמוד תורה כפי הפנאי שלי, מדבר כאן על בלבטים, כפי הפנאי שלי בקביעות עתים ביום ובלילה, כדת הניתנת לכל אחד ואחד בלכות תלמוד תורה, כמאמר הזל, אפילו פרק אחד שחרית, פרק אחד ערבית, כבר יצא ידי חובת תלמוד תורה, אמרה במסכת מנחות. ובזה ישמח ליבו, אתם יודעים איפה הגמרא הזאת? הגמרא הזאת היא מדברת על שלחם פנים לפניי תמיד. תמיד צריך להיות הלחם על השולחן. אז יש שתי דעות כמה זה תמיד. דעה אחת אומרת שאפשר, אם זה כל הימים נמצא, בבוקר של שבת אתה מוריד את הלחם הפנים שהיה כל השבוע, ובמשך היום אחר כך אתה שם את הלחם הפנים החדש, זה כבר גם כן נקרא תמיד, כי העיקר שכל יום לא יהיה יום שלא יהיה לחם על השולחן. דעה אחרת אומרת לא לא לא, זה צריך להיות ממש בלי הפסק. אלה מכניסים את הלחם מצד צפון, ואלה מוצאים את הלחם שהיה מצד דרום, וככה לא יהיה רגע אחד בלי זה. ככה אותו דבר הדיון בתלמוד תורה, והגית בו יומם ולילה, שלא יהיה שום הפסק. יומם ולילה זה בלי הפסק, כל הפסק. רבא אומר, נדמה לי שם, רבא אומר, אפילו אדם קרא קריאת שמע בשחרית, קריאת שמע בערבית, יצא ידי חובה. ואין לומרו אותו לפני המארצות, שהם ינצלו את זה, אלי יגידו, קריאת שמע בשחרית, קריאת שמע בערבית, או פרק בשחרית, פרק בערבית, ויצאו ידי חומה. ואז אומרת הגמרא, עד רבה, צריך לאומרו. למה צריך לאומרו? כי אם בקצת תלמוד תורה כבר יוצאים ידי חומה, אז אם אדם ילמד יותר, כמה וכמה זה חשוב שהוא לומד, כי אפילו רגע אחד זה דבר גדול, אפילו פרק אחד זה דבר גדול, אז שני פרקים זה כפול. שלושה זה עוד יותר. אז כן צריך להגיד שאפילו מילה אחת שבתלמוד תורה אדם יצא ידי חובה. אז הגר"א עושה חשבון. אתם ראיתם פעם את הגר"א הזה? הגר"א במסכת פאה, על הירושלמי או על המשניות, אפשר למצוא את זה שם. אז הוא אומר שכל מילה ומילה שאדם אומר בדברי תורה, הוא מקיים מצוות תלמוד תורה. אם אדם לומד עמוד שלם, ספורט המילים, איך ככה מצוות תלמוד תורה. וכל מילה שהוא אומר היא שקולה כנגד כל המצוות כולם. כי תלמוד תורה שקול כנגד כל המצוות כולם. אז כשאדם לומד תורה ביום ואומר אלפים של מילים, כמה מצוות תלמוד תורה הוא קיים, שכל אחת שקולה כנגד כל המצוות כולם. זה הביאור על המשנה שכתוב שם, שתלמוד תורה אין לה שיעור, לא למעלה ולא למטה. המינימום שאמרת זה כבר יצאת ידי חובה, אבל אין לה שיעור, זה לא שגמרת, שכאילו נגיד כמו מצוות לולב, שנטלת יצאת ידי חובה, אחר כך תיטול עוד פעם, אתה לא מקיים עוד פעם מצווה. אבל בתלמוד תורה אין לה שיעור למטה, אמרת מילה אחת כבר קיימת את המצווה, ואין לה שיעור למעלה, כמה שתלמד יותר עוד מצוות ועוד מצוות ועוד מצוות בלי גבול. זה מעלתה הגדולה של תלמוד תורה. אז הוא אומר לנו, עשה את העסק העיל הזאת, עשה לו משכן ומכון לשבתו, הוא העסק בתלמוד תורה כפי הפנאי שלי, בקביעת עיתים ביום ובלילה, כדת הניתנת לכל אחד ואחד בלכות תלמוד תורה, כמה, כמאמר רז"ל, אפילו פרק אחד שחרית, ובזה ישמח ליבו, ויגיל וייתן הודעה על חלקו בשמחה ובטוב לבב, על שזכה להיות ושפיזיכן לגבורה פעמים, פעמיים בכל יום. כפי העת והפנאי שלו, כמסת ידו אשר יחיד השם לו. כלומר, אדם צריך לדעת כמה צריך להיות שמח שכשהוא לומד תורה הוא כאילו נעשה משכן להופעת הקדוש ברוך הוא. הוא המארח את הקדוש ברוך הוא בביתו, בתוך מוחו, בתוך מחשבתו, בתוך דיבורו. ואם ירחיב השם לו עוד, השיעור ידיים יוסיף אומץ ומחשבה טובה, וגם שער היום כולו שעוסק במסע ומתן, מדבר על אנשים עובדים, כן? שיש להם זמן קצר לעסוק בתורה, כי אז אתם יודעים, זה לא כמו היום, שהיום עובדים מקסימום 8 שעות ביום, גם זה לא. ביום שישי לא עובדים, וכו'. פעם כדי להתפרנס היה צריך לעבוד כל היום, כל היום. וכו'. היו ואולי. רוב האנשים היו עשירים יוצאים מן הכלל. אז אם האדם לומד קצת תורה בבוקר, קצת תורה בערב, זה כבר דבר שעצום, זה להשרות את השכינה בתוכו. ואם ירחיב השם לו, הוא חייב לעבוד, שעוסק במסע ומתן. זה לדבוננו. זה היה הדבר שישראל עסקו בו בחוץ לארץ. רוב האנשים עשה ומתן, לא נתנו להם להיות חקלאים ואנשים שמקושרים, כאילו הם היו מלאכה כזאת שאפשר להיות נייד בה, כמו בגלות. וזה, אתם יודעים שמשא ומתן זה מקלקל את הנפש. רק אם מישהו, אדם צדיק, יכול להיות לעשות משא ומתן ביושר. כי יש בזה קושי מאוד גדול. היה לי, היה לנו חבר בגיל הצעיר, בגיל צעיר, ישר מאוד באופי שלו, צדיק, והאמורים שלו היה להם מקולת. אז הוא אמר, כמעט אי אפשר לא לשקר. הסביר, הוא אומר, באים אל המקול, זה לא כמו היום שהכל, הקירור טוב וכו', זה היה קצת פחות, התנאים פחות טובים. באים אנשים רוצים לקנות דברי חלב. בלבן, שמנת, שואלים זה מהיום? אבל נשאר להם גם מאתמול. והם שמרו את זה בקירור וזה בסדר. ואם זה יישאר, אז הם יתקלקל. אז הנפש, אז מה עושים בעלי המקולת? הם שמים את מה שהיה אתמול קדימה, את מה שהיה היום הכתוב, כתוב מתי זה נוצר, אז אי אפשר כל כך לרמות את, את הנשים, אבל פעם זה לא היה ככה. הוא אומר, קשה מאוד לעמוד בזה, כי מה ההבדל? זה אותו דבר. אבל אנשים לא רוצים את זה. אנשים רוצים מהיום. צריך חוזק כזה להגיד, להיות ישרים. יש ניסיונות, יש הרבה ניסיונות. צריך להיות, זה מסע ומתן, זה לא כל כך פשוט. אני, הרבה פעמים אני אומר שאפשר לעבוד לשם שמיים. ולעבוד לשם שמיים, זאת אומרת, לקיים את השולחן ערוך חושב משפט בעבודה. לא רק בלימוד, לומד חושב משפט, אלא מקיים, להיות ישר, להיות אגון. אם אדם, כל עבודה שאדם עובד, ועיקר עבודת המסחר שבה מרוויחים הכי טוב, כך אומר חז"ל, אז אדם צריך לעבוד את העבודה, זאת עבודת שירות, עושה טובה לציבור. מה זאת אומרת עושה טובה לציבור? יש חנות מכולת. במקום שבן אדם ילך לקנות את המלפפונים בשדה של המלפפונים, אצל מי שמגדל אותם, והעגבניות אצל מי שמגדל אותם, ושאר כל דבר אצל מי שמגדל, הכל מצטבר כאן במקום אחד. אדם יכול בבת אחת לקנות את הכל, זה שירות מאוד טוב לציבור, כן? אז אתה יכול לעשות את העבודה הזאת כדי להרוויח כסף, והעיקר מה בסוף יתאסף בסוף היום, בחשבון, כמה הרווחת, ואתה גם תמיד מחפש איך להרוויח ואיך קצת, כן, נגיד פה, אתה אומר שאתה נותן, עושה הנחה, אתה מעלה את המחירים, מוריד קצת, ואומר שזה יש הנחה, וזה כל, וכל מיני פטנטים שהם משתמשים בהם כדי למכור. זה קצת, יש בזה הרבה גניבה, גניבה דעת. אתה יכול להיות אשר. להגיד, אני לא רוצה להרוויח הרבה, לא רוצה לשחות מאנשים, אני רוצה לשרת אותם. אני עוזר להם לקנות את כל הדברים. ובגלל שאני עוזר, מגיע לי גם תמורה. אבל אני עושה את העבודה הזאת מפני שהעבודה הזאת היא לטובת אנשים, אנשים צריכים את זה. הם צריכים שיהיה חנויות. אז אני לקחתי על עצמי לעשות חנות, ואני עוזר לאנשים ואני מקבל תמורה. אני נהנה מזה שאני עוזר לאנשים. אני שמח בעבודה הזאת, כי אני עוזר. אדם מתווך דירות, הוא יכול, הוא עוזר לאנשים, אתה מחפש דירה, אחר רוצה למכור דירה, מישהו צריך לחבר בין אנשים. הוא יודע שזה מחפש דירה, וזה הוא נעשה, הוא מתווך, פונים אליו בשני הצדדים. אתה רוצה דירה כזאת? אני חושב שיכול להיות שיש לך דירה, יכול להציע לך דירה מתאימה במקום זה. המחיר, גם כן אתה רוצה במחיר כזה, אני מצאתי מקום כזה שמתאים לך. והוא עוזר, הוא עוזר. הוא עוזר גם לסדר את כל את העסקה וכו', ומגיע לו תמורה. אבל אני יכול לעשות את זה בצורה שהוא רוצה בעיקר להרוויח, לא לעזור. הוא רוצה להרוויח. אז הוא בא למוכר ואומר, אתה מציע מחיר מפופרה, אז תוריד את המחיר. אף אחד לא יקנה ממך מהמחיר הזה. אחר כך הוא בא לקונה ואומר לו, תראה, אני הורדתי לו את המחיר, אני צריך לקבל, אתה תיתן לי אחוזים. אז זה שאני הורדתי לו את המחיר. וככה הוא משחק מזה, משחק מזה, ומנצל, מנצל את זה. במקום להגיד, מגיע לי דמי תיווך, וברוך השם, עשיתי תיווך, עשיתי שידוך. עשיתי שידוך בין אנשים. אז יפה מאוד, מאוד שמח. זכיתי לעשות שידוך. יצא מזה בית. כן? כמו שטחן, מגיע לו כסף. אבל הוא עשה דבר גדול, הוא בנה בית בישראל. אז זה מגיע. אבל אם המטרה היא זה, אז הוא עושה תיאור מתאים בין בני זוג שלא מתאימים. אחר כך כל השנים רבים. גם אתה, כי הוא שיגר אותה, הוא אמר, היא מצוינת, והיא נהדרת, והיא פילה פלאים, והוא זהב, זהב טהור, ואחר כך התחתנו, וראו שזה לא נחושת, והרבה הישגים, אבל הוא קיבל את דמי התיווך. אז מסחר זה העובדה ש... גם בה אפשר לעבוד לשם שמיים. כל דבר אפשר לבוא לשם שם, אתה בונה בית בארץ ישראל, זה בכלל מצווה, אתה חקלאי, בכלל מצווה. אתה יוצר איזה יציר, אתה עובד בכל תחום שאתה עובד, בהייטק, זה כל דבר, אתה שותף באיזו יצירה חדשה של תוכנה, של דבר שהוא יתרום לעולם. לתרום לאנשים, לתרום לישראל. אני ממש שמח. קבל תמורה, בסדר, מגיע תמורה. אבל תשמח, וגם אם אדם מסתכל ככה על החיים, אז הוא, אז יש לו שמחה בעבודה שלו, הוא שמח. כל עבודה שהוא עושה, עבודה של יצירה, עבודה של תיווך, היא עבודה שמועילה לאנשים, וזה עושה לו שמחה. אתם יכולים לראות, היום הכל ככה, קשה לראות את זה, אבל אתם יכולים לראות בחנויות. יש אנשים שהמוכרים, שהם ממש שמחים לעזור לאנשים. ויש כאלה שעובדים, עובדים בשביל הרווח. אז זה לא מה שאומר בעל התניא, זה אני מוסיף לדברי בעל התניא. בעל התניא אומר דבר כזה, כל שער היום כולו שעוסק במשא ומתן, יהיה מכון לשבטו יתברך, איך? בנתינת הזקה, שייתן מגיעו שהיא ממידותיו של הקדוש ברוך הוא, מהו רחום? אף אתה רחום. כמו שכתוב בתיקונים, חסד רוע דימינה, כלומר זה זרוע, זה ימין, זה חסד. ואף שאינו נותן אל החומש, כן, זה המינימום כמובן. חומש, בעל התניא הוא מאוד מאוד מדבר על זה שצריך לתת צדקה. זה המצווה בירושלמי, כתוב מצווה, זה מתכוונים צדקה. זאת אומרת, זה המצווה. הוא אומר, אם אדם נותן חומש ממה שהוא מרוויח, אז הוא בעצם... הרי החומש מעלה עמו כל ארבע ידות לשם. כלומר, כאילו, בכל מה שהוא קיבל, בכל מה שהוא הרוויח, ומזה הוא נתן חומש, אז הוא כאילו, הכל היה, כאילו, ריבונו של עולם. להיות מכון לשבטו יתברך, כנודע, מאמר רבותינו זיכרונם לברכה, שמצווה צדקה שקולה כנגד כל הקורבנות. ובקורבנות היה כל החי עולה לשם על ידי בהמה אחת. מביאים בהמה אחת, וכאילו כל הבהמות מקריבות מתוכם, אנחנו מקריבים מתוך כל הבהמות בהמה אחת, כולם מתעלות על ידי זה. וכל הצומח על ידי שרון סולת אחד בלול בשמן. אז זאת אומרת, בשעה שאתה עושה צדקה, הוא מלא את כל הרווחים שלו, כאילו הכל הוקרב לריבונו של עולם. אני מאוד מאוד מעודד את האברכים, להתרגל מראשית חתונתם לתת מעשר. גם את הבחורים, הבחורים לא מרוויחים, אבל להתרגל לתת מעשר. זה עושה את האדם עשיר. כתוב עשר, תאשר. תתן מעשר, תהיה עשיר. אז יש בזה מחלוקת בשולחן ערוך, עם הכוונה רק למעשר של תבואה, או כל מעשר שמרווחים של האדם. אבל אני יודע מהמציאות שבכל מעשר. זה מוכח הדבר הזה. כשאדם נותן מעשר, המצב הכלכלי שלו טוב. אבל יותר מזה המצב הרוחני שלו טוב. זאת אומרת, אדם נותן מעשר, הוא מרגיש עשיר. העיקר זה להרגיש עשיר. יש אנשים שיש להם הרבה כסף והם לא מרגישים עשיר. הם מרגישים שהם צריכים עוד, לא, אין להם מספיק. וזה הטבע של אנשים, שמי שיש לו מענה רוצה 200, מי שיש לו 200 רוצה 400. הכל יחסי. כן, יש כאלה מתחת לקו העוני יש במדינת ישראל. איך נקבע קו העוני? הכל יחסי. לא נקבע באופן אמיתי. מי שיש לו כך וכך לאכול ולשתות וזה, הוא כבר בסדר, אז הוא לא בקו העוני. זה לא המדד. המדד הוא יחסי. עושים הממוצע הכללי של אנשים, ויש אחד מיליונר שמרוויח ביום, בחודש הוא מרוויח מיליונים. אז זה מעלה את כל הממוצע למעלה, ואז מי שבעשירון התחתון, אז הוא אני. וזאת גם הרגשה של אנשים. אבל אני רוצה לומר שהעשירות והעניות, העיקר זה הרגשה הנפשית. אם אדם שמח בחלקו, הוא עשיר. אם אדם לא יודע לשמוח בחלקו, כמה שיהיה לו, הוא לא יהיה לו טוב. הוא לא יהיה שמח אף פעם. כי הוא לא יודע לשמוח במה שיש. טוב פת חריבה ושלווה בה משולחן מלא שזבחי אליו. התחרויות שבין אנשים העשירים גורמות להם המון נגמת נפש. יש לכל אחד המון, אבל כל אחד רוצה להיות יותר טוב. יש מישוב אחד שם על יד עץ הרצליה, איך קוראים לזה שם? של השירים, מה?
של פיתוח
וסביון. כן, סביון, כן. אז כל שנתיים שם עושים את הבית, ובונים בית חדש יותר טוב. כי השכן גם שיפר את הבית. והבית הזה שהם בנו, זה היה עלה 15 מיליון. אבל השני עשה שם את הדשא עוד, עוד קצת יותר טוב, אז זה גם צריך לעשות יותר טוב. ואין להם שמחה. ואנחנו, אין לנו 15 מיליון בשביל לנות בתים חדש, בית חדש כל שנתיים, אבל שמחים בכלל, כן. אדם שמח בחלקו, זה העושר האמיתי. והצדקה עושה את העושר הזה. כאדם נותן צדקה, הוא מרגיש, יש לי אפילו לתת. זאת אומרת, יש לי עודפים. אני יכול לתת אפילו מעשר, אבל הוא מדבר על חומש זה, חומש זה המון. אבל מעשר, לפחות אני אומר את האברכים, ובאים אברכים ושואלים אותי, אבל כעת ממש אנחנו מצומצמים מאוד מאוד, אני אומר להם, אתם לא יכולים ממש, אני ממליץ תמיד לתת מעשר. והתוצאות הן מדברות בעד עצמה. לא תמיד רואים את זה שפתאום החשבון בבנק גדל באופן ניסי, כן? אבל מה? המקרר מתקלקל פחות, ונזקים יש פחות, ופתאום אתה רואה שבסדר, אתה יכול לחיות. אבל העיקר זה הנפש, שהנפש תהיה שמחה, אדם יהיה שמח בחלקו. צריך לפתח את התחושה הזאת. והצדקה זה דבר מאוד מאוד עוזר לזה. זה לא צריך להיות עול, זה צריך להיות עסקה. אני אומר לך, אם אתה רוצה לעשות עסקאות, יש לי הצעה, זה עסקה הכי טובה שיש בעולם, לתת מייסר. זה עושה רווחים.
אם אנחנו ניתן את כל כספנו
לנו. מה?
אם ככה ניתן את כל כספנו לצדקה,
שמדגנו. לא, צריך גם... אם אדם מלא ביטחון בהשם שלא יקרה לו שום דבר, יכול לקפוץ מהגג ולא יקרה שום דבר. ביטחון. תורה אמרה לחיות לפי הסדר, סדר הנכון של החיים. צריך לחיות לפי הסדר. והסדר הוא, חכמים אמרו, לא לתת יותר מחומש. המזבזבז יותר מחומש, יותר מדי. אבל גם כן הם אמרו זה על הממוצע. מי שמרוויח בחודש באמת סכומים עצומים, יכול לתת ודאי יותר מחומש. אני זוכר שיר אחד שהיה מהתורמים לישיבה, הוא אמר שהוא נותן 50% מהרווחים. ונשאר לו כנראה מספיק. אם היה נותן 90%, היה נשאר לו מייסר, גם כן היה מספיק. אבל לא כולם נותנים 50%, גם העשירים גדולים לא נותנים 50%. אז הוא היה באמת חריג. בכל אופן, להתרגל לתת צדקה זה לתת מעשר. זה עושה עושר. אז הוא אומר לנו עכשיו שאדם, אם אדם נותן חומש, זה מעלה את הכל. ועוד עכשיו הוא מוסיף עוד דבר. ומלבד זה, הרי בשעת התורה והתפילה עולה לשם כל מה שאכל ושתה ונהנה מארבע ידות לבריאות גופו, כמו שהתבהר לכמה. כלומר, אם אחר כך אדם משתמש בכוח שהוא קיבל מהאכילה והשתייה, ואחר כך הוא לומד תורה, אז הוא מעלה בעצם את הכל. ונהנה מארבע ידות לבריאות גופו, כמו שכתוב לכמה. אם כן, בכל פרטי מיני שמחות הנפש הנעל, אין מהם מניעה להיות, עכשיו הוא מוסיף דבר אחד, דבר אחר. זה הוא אמר לנו גם בפרקים הקודמים. והנה, בכל פרטי מיני שמחות הנפש הנעל, אין מהם מניעה להיות נבזה בעיניו, נמאס ולב נשבר ורוח נמוכה, בשעת השמחה ממש, מאחר כי אותו נפזה בעיניו הוא מצד הגוף ונפש הבעמית, ויותו בשמחה הוא מצד נפש האלוקית, וניצוץ אלוקות המלובש בלחיותה כנב. גם נעית בזוהר, בחייה תקיע בליבי מסתרדה, וחדווה תקיע בליבי מסתרדה. הוא אמר לנו, אנחנו בפעם הקודמת גם דיברנו על זה. זאת אומרת, אדם צריך לדעת שיש לו שני חלקים. חלק אחד חומרי, מגושם, עם נטיות, אל הגישם, אל הגשמיות. וזה אדם כאילו צריך כאילו ממזה את זה, ממס בעיניו. והחלק הנשמה, הרוחני, העליון, זה מעלה אותו שמחה גדולה מאוד. האם יכול אדם באמת להיות בשמחה גדולה ובצער גדול בבת אחת? זה אדם מוכשר, יש אנשים שיודעים לכתוב בשתי ידיים ביחד. שמעתם על זה? שיש להם כישרון, יד אחת הם כותבים דבר אחד, יד השני כותבים דבר שני. בשביל הטרסים יש להם גם כן הכישרון הזה של להשתמש בידיים קודם כל, שימושים שונים, זה מין שליטה כזאת על הכוחות. אז זה יצר מדרגה נפשית, רוחנית כזאת, שאדם שמח ועצוב. איך זה? אני לא יודע כל כך איך עושים את זה. באותה יחד, שמח, שנפש אלוקית, עליונה, זכיתי, מדובקת לקדוש ברוך הוא, ואיזה והקדוש ברוך הוא שוכן בתוכי ופילי פלאים. מצד שני, גוף שמושך אל הגשמיות ולחומריות ולכל הנטיות המגושמות, שזה כל כך נמוך, כל כך קטנוני, כל כך לא שייך. זה הפילי פלאים שהקדוש ברוך הוא יצר את האדם, איזו יצירה מיוחדת שהוא יצר את האדם שרגליו מוצבות ארצה וראשו מגיע השמיים, שיש בו מצד אחד גשמיות חומרית, באמת יש פלא בעלי מוסר יודעים לתאר את הנמיכות שבחומריות, שהגוף מלא לכלוך ובעצם יש בו צדדים שהם מאוד מאוסים וצדדים מאוד, מצד שני מאוד, מאוד רוחניים, זה פלא, פלא הבריאה, ועל זה נתקנה ברכת אשר יצא, שעשר את האדם בחוכמה ונתבים קווים. ואתם יודעים שהטור מדבר על זה, שהברכה הזאת היא ברכה מיוחדת על פלא הפלאים של חיבור רוח וגוף. יש הרבה פתחים לגוף והרוח לא יוצאת, נשארת, קוראות זאת אומרת הנשמה. אז כנראה עניין למדרגה מיוחדת, אבל מבוננות שבאמת אדם צריך לאהוב את הגודל ואת הטוב וכו', ולשנוא את הצדדים הלא,